שלום לכם צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של מורים דרך. אני מאוד שמח שהצטרפתם אלינו, ואני גם מאוד שמח שהצטרפה אלינו עם לימור סופר וטמן, פסיכולוגית החינוכית הקבועה שלנו, שיושבת איתנו כאן ועוזרת לברר הרבה מאוד דברים, והרב דוקטור מיכאל לייטמן, שעוזר לנו מצידו גם לא מעט. ואנחנו הגענו יחד בתוכנית האחרונה עד גיל 9-13, אפשר להגיד שסיימנו אותו עם שאלה או שתיים שאנחנו נסגור בתוכנית הזאת, ונמשיך לנושא מאוד מאוד מעניין של יחסים בין איך נכון לאפשר לילדים להדריך ילדים אחרים, כי זה עיקרון המרכזי בחוכמת הקבלה, איך דרגה יותר גבוהה עובדת עם דרגה יותר נמוכה. אז את זה אנחנו נרצה קצת לברר, וכמה שנוכל להמשיך ולהתקדם, נתקדם. אנחנו הכנו המון שאלות. אז נתחיל.
אוקיי. שלום רב לך.
שלום לימור, כן, בבקשה.
לגבי גיל 13, ככה, גיל ההתבגרות כבר, יש את הטקס של הבת מצווה והבר מצווה, האם יש לו, כאילו יש שם איזו התייחסות לילד פתאום כאל בוגר, איזה, לפעמים אני מרגישה שהטקס הזה יותר אל ההורים, שאומרים לו, תתייחס אליהם כבוגרים, אל הצעירים, מה חוכמת הקבלה אומרת על זה?
תראי, זה מאוד תלוי בחברה ובסביבה, בזמן, איפה אנחנו חיים, מתי, אם לפני 2,000 שנה, או בעוד 200 שנה, מי יודע, אבל בכל זאת זה גיל ש... בצורה פסיכולוגית, פיזיולוגית, הוא אומר הרבה. לא מן הסתם אנחנו קיבלנו סימן הזה מהטבע, מתוך הנשמה שלנו שמגיעה בהתפתחות הזאת. אנחנו מחמת קבלה יודעים שמה שמתפתח בנשמה, זה בכל זאת מקרין גם כן על הגוף שלנו, אותם סדרי התפתחות. אמנם שלהגיע לבר מצווה, או בת מצווה של הנשמה, זה דבר מאוד לא פשוט. לא ככה שזה עובר עם הגיל ומגיעים, אבל גם כן בהתבגרות הפיזיולוגית שלנו, ישנם כאן תופעות מיוחדות שבגילאים כאלו אנחנו כבר צריכים להתייחס אליהם. וזה בהחלט בגרות מינית, שזה בטוח שכך, ויכול להיות ש... אם פעם היו אנשים בגילאים האלה כבר בוגרים גם כן בצורה פסיכולוגית, כי לא היו כל כך מנותקים מהחיים, אחרי בית ספר, אחרי משפחה, הם הכל היו בכפר אחד, עם החיות בית, עם הכל
ככה. מגדלים לתוך תפקיד.
כן, בדיוק, בתוך תפקיד גם בבית, כמו בכפרים היה, לכל ילד היה תפקיד, מה לעשות. אז היום ודאי שזה לא בדיוק כך. אבל בכל זאת, ההכנה מצד הטבע היא כזאת. ההכנה מצד החברה היא לצערנו לא נכונה.
בחברה אנחנו רואים תופעות.
ומפגרת מאוד. אבל מצד הטבע כן, וכאן ישנה כל הבעיה. שאם היינו גם כן מצד החברה מספקים להם אותם הידיעות, כמו שחברה המודרנית בעצם צריכה לתת לאדם בגיל כזה, אז כבר היה משהו אחר. אלה...
ידע על עצמו, כמו שתיארת.
ידע על עצמו, ידע על החברה. אדם בגיל כזה צריך לקבל כל הידע שישנה בחברה, בעולם והכל. ודאי, זאת אומרת, כמו אדם רגיל. כמו אדם רגיל. נגיד אדם שלא גומר אוניברסיטה, שלא עושה משהו. אבל בגיל 30, אז אותו, בעצם אותם הדברים, הילד בגיל 13-14, כמו שאת אומרת, הוא כבר צריך לדעת ולקבל אותם ולקבל הסבר על זה, שלא לעשות איזה שטויות, וצריך ללמוד את זה בחיים. לזה שאנחנו סוגרים אותם באיזשהו מסגרת די מפגרת, הייתי אומר בית ספר, ואחר כך טלוויזיה הזאת עם הסדרות האלו, כן, מטופשות, אז ודאי שזה הכל לא מוסיף. אנחנו רואים איך שהם עושים צחוקים, כל ההתנהגות שלהם זה איזה חיקוי הוליוודי מהסרטים האלו, שהם ממש מקבלים משם קופי וכך מתנהגים. אפילו אפשר לזהות, הם גם כן אפילו עכשיו מזהים מאיזה סרט היא עכשיו משחקת.
כן, משחקים את הסרט בחוץ.
כן, וזה באמת מפני שאנחנו לא מספקים להם משהו אחר. אנחנו בונים להם עטיפה הזאת של החיים, ואנחנו אשמים בזה שהצורה הזאת, הסביבה שאנחנו מספקים להם, היא סביבה כל כך מקולקלת, שאנחנו רואים אחר כך אדם מקולקל.
אז אתה בעצם אומר, אם אני מבינה נכון, שהחוסר רצון שלהם ללמוד, החוסר עניין שלהם, הם ממש בועטים במסגרת, הם לא רוצים להיות בבית ספר היום, הם טוענים שזה לא רלוונטי להם, שזה משעמם, אתה אומר שזה נכון.
זה נכון, אני
במקומה
הייתי הורס הכל מה שהגדולים מספקים להם.
גם
מבחינת הסדרות האלה הוליוודיות בטלוויזיות, וגם בזה מה שעושים בבית ספר. זה גם זה וגם זה, זה משהו נורא. אנחנו פשוט, אני לא יודע, זה הורסים את הילדים שלנו, אנחנו לא מבינים עד כדי כך. כי אנחנו גם כן כאלו כבר ולא יודעים איפה הצדק.
אוקיי. עוד דבר שאפשר לראות בגיל הזה זה כמה הם רוצים להיות בקשר וירטואלי כל הזמן. גם מגילאים יותר קודמים.
זאת התקווה שלי, באמת, בשנים האחרונות, שהנטייה הזאת לבנות לעצמם קשר וירטואלי, היא מקדמת אותם מאוד.
דווקא מקדמת.
מקדמת מאוד.
דווקא יש מחקרים שאומרים שזה גורם לאובדן יצירתיות, וכל מיני דברים.
אתה לא איזה יצירתיות. זה, 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 ודאי שזה עכשיו נמצא עדיין בהתפתחות. אבל אני מאוד מקווה שאנחנו מתפתחים הרי. אדם לא נמצא באותה צורה, במצב הסטטי. הוא כל הזמן מתפתח. ולכן, כמו בכל מחלה, או כמו בכל דבר, יש איזושהי תקופה לטנטית. כזאת
הדגירה,
כן, סמויה. ואחר כך זה מתפתח החוץ ויותר נכון. אני חושב שהם יעברו את כל הדברים האלה בכל הפייסבוקים, שם אני לא יודע בדיוק מה.
רשתות חברתיות שונות.
כן, ורשתות חברתיות האלו, הם דווקא יקבלו צורה אחרת. ואני מקווה שסוף סוף אנחנו גם כן כגדולים נעזור להם שהרשתות האלה יהיו טובות. ואנחנו נשלוט סוף סוף על הרשתות האלו, על העולם הווירטואלי, שלא אלה שרוצים להרוויח ישלטו שם ויעשו עם הילדים שלנו מה שטוב להם לכיס, אלה שאנחנו נשלוט. זה תלוי בחברה. ואז הם יעלו אפילו מחברה גשמית, כמו שעלו לחברה וירטואלית, מחברה וירטואלית הם עלו לחברה הרוחנית.
זאת אומרת שעכשיו בעצם הילדים עומדים באיזשהו שלב ביניים בעלייה לחברה וירטואלית נכונה יותר, שממנה אחרי זה תהיה עלייה עוד יותר גבוהה. אז עכשיו מה שאנחנו רואים כלפי חוץ זה רק נראה לנו.
הם ירצו לעלות לחברה הרוחנית, וחברה וירטואלית זה יהיה להם כקר שקיצה.
דווקא זה שנראה לי שהדור הזה הוא רדוד, ואכפת לא רק מכל מיני להתכתב שטויות באינטרנט והכל, זה כלפי חוץ.
בפנים מתרחש משהו אחר. בזמן המעבר, שגם הוא לא יודע איך להשתמש נכון בכלי הזה, גם כלי הזה עדיין הוא כל כך מקולקל, הוא רק נותן אפשרויות, אבל איזה אפשרויות שם ריקנות.
וגם זה תופס זמן, ועולה שאלה אצל הורים הרבה פעמים, התלבטות מאוד קשה, האם זה לא בא על חשבון היכולת שלהם להתחבר.
להתקשר עם ילדים פיזית.
הם מבלים שעות הרי.
הם לא צריכים.
אומרים, איפה הקשר הפיזי, הורים אומרים, הייתי בא לשחק כדורגל, קורא לו למטה מהחלון, דוד, תרד למטה, יורד למטה, אמא שלו יוצאת החוצה מכין שיעורי בית, עוד מעט יורד. ממש כזה תהליכים שלמים שבהם הייתי בשכונה כל הזמן, בספסלים וכולי, היום הרבה פחות. מה שקורה בספסלים היום זה שמשמור, אבל
אנחנו לא מבינים שזה קריאת הזמן. זה אין מה לעשות, זה אלו הנשמות שהן דורשות קשר יותר פנימי.
רמה אחרת.
ולכן אין כאן מה לעשות. ההורים יכולים, הם צריכים לראות של הסדרי התפתחות, ובהתאם לזה להבין מה הם יכולים לסייע. ולא ללכת נגד הזמן. אני דווקא תולה תקווה גדולה בזה. ואני מאוד מכבד את הדברים האלה. במה? לא הצורה שלהם, מה שאנחנו רואים היום, שבזה ודאי שאני לא מסכים, אלא יכולת לבן אדם להיות יותר מחובר ועם המון אנשים שבכל העולם.
ולא בהכרח תלוי בפיזי.
לא תלוי פיזי בכלל בהם. ולנסות כאן לראות בכל מיני צורות היחסים כאלו שבכלל אי אפשר להרשות לעצמו בצורה פיזית ובמגע
שהוא לא יכול.
כן, והוא בזה תואם מכל מיני צורות החיים, אולי חיים מלוכלכים, לא נכונים, טובים, רעים, אבל אם אנחנו נדע איך לכוון נכון את האפשרות שהכלי הזה נותן, הרשת החברתית ואינטרנט כולו. אנחנו נוכל לחנך ולפתח אנשים יפים.
זאת אומרת, לקחת מזה את המהות של הקשר, של היכולת שלך ליצור קשר עם אחרים, ואז בוא נראה איך אתה עושה את זה.
כן.
משהו
אנחנו
כזה.
אנחנו לא יכולים. אנחנו לא נוכל להוציא ילד החוצה.
לא, ממש לא מצליחים.
ולכן אז... אנחנו צריכים לדאוג איך אנחנו נעשה לו סביבה טובה פנימה. בתוך האינטרנט.
שזה אומר שהורים צריכים להבין במה מדובר ולהיות בקשר ולדעת.
אינטרנט חייב לבוא לחקיקה מאוד מאוד
ברורה,
כן. רצינית.
שלא יהיה הרסני.
כן, אבל כרגיל עם כל החיים שלנו, כמו שאנחנו גם נראה האינטרנט, גם נראה הדור שלנו.
זאת אומרת להגביל תכנים מסוימים שאי אפשר להגיע.
לא רק להגביל, אנחנו קודם כל צריכים במקום זה לתת משהו. להגביל זה לא רק בעיה, נכון. אתה מגביל, מה הלאה?
נכון, אתה לא מאפשר כלום.
בעיה שאנחנו צריכים לייצר להם, לבנות להם סביבה כזאת שבאמת ירצו בזה. ירצו בזה, ואז לאט לאט להחליף וכן, לסגור דברים.
והם ירצו בכאלה דברים, נראה היום שהם...
אני חושב שכן. אני חושב שכן, והם...
כאלה דברים זה מה?
דברים שהם יותר עמוקים, יותר פנימיים. היום נראה שהקשר הוא מאוד מיידי, לכן זה גם נקרא ככה מסרים מיידיים.
לא, זה הכל תלוי במנוע. פשוט מאוד. הכל תלוי במנוע ובתוכנה. לא, אתה יכול באותם ההישרדויות או משהו שם, כל מיני משחקים, אתה יכול להכניס דברים נפלאים.
עם מסרים אחרים.
כן.
יש דרך אגב מחקר מאוד מעניין שנעשה, הייתה הרצאה לפני שנה וחצי בספריית הקונגרס, שהרצה פרופסור דיוויד ווש, זה נקרא אנתרופולוגיה של יוטיוב, שהוא הציג ממש הרצאה מאוד ארוכה על זה שדווקא יוטיוב באמת מצביע על איזשהו צורך פנימי מאוד של אנשים להתקשר ביניהם מאחורי כל הדברים האלה. והיה שם מחקר מאוד יפה שהוא הראה שממש מיזם שהתחיל באופן עצמאי והתפתח לזה שמאות אלפי גולשים, הקליפ הכי פופולרי ביוטיוב היה איך כל אחד צריך לכתוב משהו על כף היד שלו.
כן.
וכולם כתבו על כף היד שלהם, אני אוהב אותך, אני תומך בך, כולנו אחד, כולנו יחד. כאלה דברים, רק כאלה דברים, כולם. זה היה עמום מהתוצאות האלה.
חיפוש אמיתי. חיפוש אמיתי של קשר, וכאילו הם לא יודעים איך לעשות את זה.
הם לא יודעים את זה, אנחנו לא יודעים.
ואנחנו בטח לא יודעים.
זאת הבעיה.
ויש איזה חיפוש של באמת איך לעשות, שהם מושכים קדימה. תמיד הדור הצעיר מושך לאן שצריך להיות. אוקיי, אז אם אנחנו בחיפוש ובקשר, אז כל הנושא של קשר בנים בנות, איך... מציאת בן זוג, איך אפשר להדריך אותם קצת בעניין של...
אני חושב בצורה הכי פשוטה.
שזה אומר מה?
שכמו בחברות הקדמוניות. הכל היה פתוח, הכל היה ידוע, הכל היה גלוי, הכל היה... על כל הדברים היו מדברים, מדברים הפשוטים ביותר, פסיכולוגיים, גופניים, ועל דברים הגבוהים שם, אהבה וקשר ועוד. צריכים הרבה מאוד, ודאי ששיחות אדם, על פנימיות האדם, על פסיכולוגיה שלו. לוצא את השטות הזאת של אהבה וכו'.
השטות הזאת?
כן. שזה אהבה, זה בונים, שזה... צריכים ממש...
זאת אומרת, ההתלהבות הזאת זה לא אהבה.
כן, לא, נו. אנחנו מבינים את זה להקדיש לזה המון זמן ויכולת של אדם לבקר על עצמו ולהבין שההשקעה היא בונה את היחס הנכון ולהראות סרטים ויחסים שבין בני אדם ובין בן זוג בכל בהיסטוריה בכל מיני העמים בכל מיני תרבויות למה זה כך ולמה זה כך.
מקשרים בזוגות.
כן, מתוך זה אדם מתחיל לקבל את הרחבת דעת, הוא מתחיל להבין מה זה, מי זה, בשביל מה זה. אבל עם כל הדברים האלה, אנחנו מגישים אותם ביחס מהקופים ועד הכוח העליון, עד הנשמות. אז כל הדברים האלה מקבלים איזה יחס נכון, מקום שלהם. בכל הדברים האלו.
ספקטרום.
כן, בכל האבולוציה, ובכל ההתפתחות הרוחנית, ובכל ההיסטוריה שלנו, ובכל העולם. אם מסבירים דברים האלה בצורה כזאת גלובלית, אז אדם מבין שזה טבעי, נורמלי, זה לגיל שלי, וזה לחברה שלי, ולתרבות שלי, ובתרבות אחרת, בגיל אחר וככה, ככה, ובתרבויות אחרות, ובהיסטוריה, בתקופות היסטוריות אחרות, זה כך וכך. הוא מתחיל להיות לא תלוי באיזשהו מין צמצום כזה שסוגר אותו וחושב שזה כל החיים שלו. אלא מסתכל על המין ועל אהבה ועל בניית, כן, מצד בניית בזוג, משהו בצורה יותר רחבה. וגם כן בצורה יותר מוגבלת, שזה סך הכל במשך החיים האלו ולא ככה וככה ו...
אתה אומר זה נותן לו פרופורציה גם לראות את עצמו בתוך הספקטרום הטבעי, וגם אתה מתאר בעצם מה שהפסיכולוגיה אומרת כזה, להסתכל מעל. כן. תצא מתוך עצמך ותסתכל קצת
מוריד
מעל.
מוריד מתח, נותן יחס,
זה
נכון.
זה מוריד את המתח, אבל אני
מוסיף
לא יודעת.
מוסיף שכל לרגש.
אוקיי, מכניס היגיון בתהליך קצת, כן. מכניס שכל אתה אומר, אבל עדיין נשארת לו המשימה. בעצם אחת המשימות של הגיל הזה, זה למצוא בן זוג.
בן זוג. הוא כבר לא לפי אהבה, שזה נדלק עליה ככה עם עיניים פתאום גדולות תוך כמה דקות וזהו.
כן.
אלה לא עושה שטויות, מתחיל לראות במה יכולים להיות בן זוג באמת מתאימים. אז מלמדים אותו על חוק השתוות הצורה שישנו בטבע, שהם חייבים להיות כמה שיותר דומים דווקא. דומים לפי האופי, לפי ה... לפי הצורה אפילו פנימית וחיצונית, לפי חינוך, לפי תרבות, לפי הרגילים, ועוד ועוד ועוד. עד כמה שגבר הוא נמשך לאימא שלו.
כן, הפסיכולוגיה מדברת על...
אני מדברת על זה, כן. אז אישה צריכה להיות דומה במשהו לאימא.
על המבנה הפנימי, כן. על המבנה הפנימי שטבוע. ועוד ועוד,
דברים שאנחנו כבר מבינים ויודעים. אבל זה צריך להסביר לאותו בחור ובחורה, שכך הם צריכים לחפש לעצמם... ובהתאם לזה אנחנו כשמחנכים את ההורים, אז אנחנו צריכים להבין שאותם הדוגמאות שההורים נותנים ואותו היחס שההורים מראים לילדים, בטוח שילדים יקחו את זה על החיים. זאת אומרת, זה כבר אחריות להורים.
עם שיעור הגירושים היום, כן. והקושי הכל כך גדול למצוא בן זוג מתאים, זה נשמע ממש מחויב המציאות, כאילו לעזור בתהליך הבחירה.
כן.
לכוון את תהליך הבחירה.
אבל למה שילד יקשיב? הוא עכשיו נדלק, הוא נמצא נכון. בתוך התהליך הזה, הוא עכשיו בתוך זה, כל ההורמונים משתלטים עליו, הכל...
כן, אבל יחד עם זה, בכל זאת, הוא מיום ליום, הוא נמצא במסגרת שלנו, ומיום ליום הוא שומע, ונמצא בכל מיני השיחות, עד כמה שיחד עם ההורמונים, ויחד, והוא שומע שזה הורמונים,
כן.
ולא אהבה. ויחד עם ההרגילים, ויחד עם סטנדרטים שנותנים לו הסביבה, שדווקא בלונדינית הזאת, ולא הזאת, ולא ככה, ולא ככה, ורזה כזאת, ולא שמינה כזאת. כן.
יש היום את כל העיסוק בחיצוניות, שזה לא רק, בעצם אתה אומר, זה לא רק חיצוני, זה חייב להיות איזה סוג של חיבור פנימי.
אתה רואה איך מתלבש, בית ספר שאין בו תלבוש את החידה, אתה רואה איך מתלבשות הבנות, איך מתלבשים הבנים, בעיקר הבנות, כי זה יותר נראה לעין. את רואה את טק מוחלט של כל מה שרואים בטלוויזיה ובסביבה וכו', הכל קצר, הכל...
ואז אתה מגיע איתה, הם מגיעים לנושא של בחירה והם בוחרים לפי זה? זה מה שחשוב בחברה היום.
אז כל הדברים זה סך הכל בטיפול שלנו צריכים להיות, דרך כלי תקשורת להורים ודרך מסגרת בית ספר לילדים. וזה ניתן לעשות, ודאי שזו השקעה גדולה, אבל השקעת החינוך היא צריכה להיות החשובה ביותר. האנושות לא מבינה את זה. יותר מבריאות ויותר מהצבא, זה בעצם צריך להיות. כי מתוך זה אנחנו בסך הכל מצליחים לבנות את החיים, אחרת בשביל מה לחיות. בשביל מה לבריאות ובשביל מה לביטחון וכל הדברים האלה, עם הדור כזה שהוא לא רוצה בעצמו להמשיך. עד כדי כך מסכן. סוחף את עצמו. זאת אומרת, לבנות אדם מאושר, זה חייבת להיות ממש המטרה העליונה.
והאושר יגיע מתוך?
האושר יגיע קודם כל מתוך זה שהוא יודע מה לעשות בחיים. בשביל מה הוא חי. איך לא להתמודד עם קושיות. לא קושיות. אלא איך לבנות חיים מאושרים.
אפשר להגיד שאם...
לא להתגונן, איך לבנות.
אם ילד יצליח לממש את עצמו בכל אחד מהשלבים האלה שציינו, ולהגיע לאותם, לאותה דרגה של פנימית שהוא צריך להיות בה בגיל 6, בגיל 9, בגיל 12, בגיל 13, בגיל 20 וכו', אז הוא יהיה מאושר? שאם הוא יצליח להגיע...
מאושר אדם שיודע מה קורה לו, שיודע לממש את עצמו, ושבהחלט כולם, כל הסביבה שלו גם כן מבינים, ויכולים להיות איתו באינטראקציה.
שאומר שההבנה יוצרת את האושר?
כן, כן.
ההבנה של הילד, שהוא מבין מה קורה.
הבנת החיים, הרגשת החיים, בשביל מה אני חי, למה זה כך, איך אני יכול להמשיך ולבנות את החיים, איך אני אקבל תגובה נכונה מהסביבה, איך אני יודע לפנות לסביבה. כל הדברים האלה, יציבות, היא נותנת לאדם הרגשה מאוד מאוד טובה, נוחה בחיים. ומעבר לזה כבר...
יציבות וביטחון.
יש ענף חדש בפסיכולוגיה בעשר שנים האחרונות, או 15, אם אני לא טועה, שקוראים לו פסיכולוגיה חיובית, שממש מתחיל לעסוק, קוראים לזה מדע האושר, ואיזה חיפוש באמת של מה עושה אנשים מאושרים. יש די הרבה תצפיות גם ושאלות, ומעט הצעות, הרבה שאלות.
נורבן פסיכולוגיות ברמה של לנשום ככה או ככה, או לחשוב ככה, ולהוציא ממך את החיוביות שבך, את ה... אני מכיר את זה כי אני לימדתי גם במוסד,
שבו מנהל המוסד לא גאה בזה. הבעיה שיש חיפוש, אין כל תשובות. יש חיפוש.
יש הצעות ברמת טיפים כאלה.
טיפים, ויש חיפוש.
אבל יש קורס, דרך אגב, המרצה שמלמד את הדבר הזה בהרוורד, זה הקורס הכי פופולרי בהרוורד. יהודי ישראלי. מרצה את זה.
והוא מתחיל לדבר דווקא.
טוב, זה ברור, כי גם כן אומרים שכל המחלות הם בדיכאון, רוב הדיכאון המחלות. זה ברור. ובכלל, התופעה הגדולה ביותר, הדיכאון, זה תופעה עולמית. אבל לא יהיה להם פתרון. כי האדם היום הוא נמצא בדיכאון בגלל שאין לו בשום מה לחיות.
ויש לו הרבה ביקורת, אני חושבת שלדור הצעיר יש גם הרבה ביקורת, אני שומעת את זה על, ככה דווקא בטיפולים יותר אישיים, על איך בנינו את החיים האלה ואיזה מין עמדה כזאת, שאני לא בטוח שאני רוצה להיכנס לחיים האלה.
נכון, יש... אבל אין להם מה לעשות. הם נכנסים?
לא, אין. הם חיים את זה כרגע. אבל האמירה הזאת שאפשר להיות מאושר ושצריך להיות מאושר
זה מעין ברירה כך אומרים, אבל בלי פתרון. ולכן אני חושב...
אבל העברת האחריות שלך אלינו, להורים ולחברה...
אני?
לא, לא, לא. התפיסה הזו של חוכמת הקבלה שאומרת, זה לא הדור שיש לו בעיה. זה אנחנו ההורים.
כן, ודאי.
שלא נותנים את הדרך, זאת אמירה אחרת. מאשר כל התפיסות ה...
כי כל התפיסות הן רוצות לזרוק מעצמם אחריות.
ממש, כן.
כולם מקוללים את הילדים המסכנים. זה דור לא טוב, תראו איך הם, איזה הם.
הם לא עובדים טוב, הם לא לומדים טוב, הם לא רוצים כלום.
זה לגמרי, הכל מעוות, הפוך.
כסיכום לתוכנית הזאת, שאיכשהו לא הצלחנו להגיע עוד פעם לבוגרים ומדריכים וכולי, אלא דווקא התעסקנו שוב בנושא המאוד חשוב הזה של גם שוב פעם זוגיות, איכשהו נגענו בו, וגם בחינוך של ילדים. הייתי רוצה אולי, כשסיימנו את הקבוצת גיל הזאת של 9-13, שתגיד אתה, כי זה גיל מאוד חשוב, פעם שמעתי אותך אומר אפילו שאם לא הספקנו גיל 13, זהו, כבר נאבד הילד, כמעט. אז בגיל הזה, מה המטרות בראשי פרקים הכי גדולות שילד צריך להגיע אליהם כדי שאם הוא יממש אותם, הוא יהיה מאושר? מה הדרישות הפנימיות שהוא צריך לממש? באיזה מצב הוא צריך להיות ילד בגיל 9-13?
בגילאים האלו הילדים נמצאים במצוקה גדולה ובלחץ גדול מזה שהם לא יודעים איך בנוי העולם, איך בנויה החברה, איך היחסים בין בני אדם. הם, 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 הם רוצים לבנות ביניהם יחסים מלאכותיים, איך שבא להם, איך שרואים דוגמאות מכל מיני סרטים, סריאלים שלהם, שזה לגמרי אנחנו מבינים שלא מציאותי. ולכן הם נכנסים לאיזה מין דוגמאות כאלו, והם מתרגלים אליהם, שאחר כך לא יכולים להתפטר מהם. כן, חיקוי מאוד מאוד לא יפה וטוב. ואז הם כל החיים כאילו משחקים בכאילו כאלו, כן, במה שראו. אנחנו חייבים לעקור את הדברים האלו, זה דבר אחד. אנחנו צריכים כנגד זה לפתוח להם הסבר על כל החיים, ובצורה הפשוטה והגלויה ביותר. ולקחת אותם לבתי חולים, לחדרי לידות, לכל דבר ודבר שיש לנו בחברה. מאיפה שמתחתנים, עד איפה שמתים, ועד איפה שמולידים, ועל כל דבר. מה זה אוניברסיטה, מה זה מפעל, מה זה... כל דבר ודבר. אנחנו צריכים לתת להם דוגמאות כמה שיותר מציאותיות מהחיים הרגילים. אנחנו צריכים לפתוח את עצמנו בצורה כזאת שהם יוכלו לדבר על הכל, שלא יהיה שום דבר טאבו. אנחנו צריכים להרשות להם להיכנס בקשר ישר וירטואלי ביניהם, ולדאוג לחברות וירטואליות,
נכונות.
כן, לתשתיות האלה, שהם יהיו נכונות. ואני חושב שיש כאן ים של העבודה, אבל אין לנו ברירה, כי אנחנו לא מסיימים עם סיום התוכנית, את האנושות.
רק מתחילים.
התפתחות ממשכת. אז בואו נתחיל, יש מה לעשות. חומת הקבלה מדברת בצורה מאוד ברורה מה כאן יש לעשות.
טוב, אני חושב שתוריד לזאת, אין טעם שאני אסכם. היה סוג של סיכום שהרב סיכם. חוץ מבאמת להוסיף שווירטואלי זה קשר קפיצה לרוחני, כל הדברים שבאמת דיברנו בתוכנית רב ככה.
אבל זה מה שהם רוצים כבר, מבפנים. הם כבר מחפשים את זה. הייאוש שלהם, הזלזול.
הזלזול זה ביטוי לזה.
זה ריקנות שהם לא מצליחים למלות על ידי שום דבר.
כן, וחינוך נכון והסבר נכון על החלק של המציאות שהם לא מכירים, הוא איך הוא צריך להיראות באמת, יכול לפתור את הבעיה הזאת.
כן.
אז תודה לך לימור, תודה לך הרב לייטמן, תודה לכם שהייתם איתנו. נתראה בתוכניות הבאות.